בסדר? טוב, שלום לכולם, לאלה שנמצאים כאן בבית המדרש, ולאלה שנמצאים איתנו גם במרחקים, דרך ה... אנחנו דיברנו בהרחבה על יסודות השמיטה, על השמיטה בפסוקים, על השמיטה בפסוקים. ראינו אחר כך את היסודות בגינה ותוספת שביעית, ודיברנו על המטבח בשמיטה, ככה דיברנו בהרחבה, אנחנו היום בשיעור נדמה לי מספר 28. ועכשיו אנחנו עוברים אל החלק של קניית פירות וירקות. החלק של קניית פירות וירקות הוא למעשה החלק הכי, איך נקרא לו, החלק הכי סוער בשמיטה. זו הליבה, זו הליבה, אלה הדיונים המשמעותיים, אלה הדברים הכי חשובים שהתחדשו בדורנו בעניין השמיטה. כאן פתאום כל המוחות והראשים של גדולי הדור, של רב יצחק אלחנן ספקטור, מרן הרב קוק, החזון איש, פתאום התחילו באמת להביא המון המון אפשרויות ופתרונות וחידושים. ואנחנו ננסה בעזרת השם לעבור על הדברים האלה, כאשר לפני שנגיע לפתרונות יש הקדמות שאנחנו צריכים לעשות. אז הקדמה אחת זה איסור ספיחין, ובזה אנחנו בעזרת השם נעסוק היום. אז בואו נראה, אני רק אשתף במצגת, רק שנייה. בואו נראה קודם כל מה זה בכלל ספיחים. ננסה להבין מהם הספיחים, ואז ננסה לעבור ולנסות לראות מה דינם הלכתית. אז כמו שאתם רואים, ספיח בשמואל, שמואל א' פרק ב', והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף ובכיכר לחם. ואמר ספחני נא אל אחת הכהנות לאכול, הכהונות לאכול פת לחם. כאן מדובר על סיפוח מלשון חיבור. כך כותב הרד"ק שם, ספחני נא חברני נא. כך מסביר המצודות שם, אספייני וחברייני נא אל אחת ממשרות הכהנים לאכול בזה פת לחם. כלומר, ספיח זה דבר שמחובר לדבר אחר. כך גם בישעיהו י' כי רחם השם את יעקב ובחר עוד בישראל וניחם על אדמתם ונלווה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב. וזה די דומה לדברים שאנחנו מדברים היום על ספיח. הספיח מחובר לתבואה הקודמת, זאת אומרת דבר שגדל מעצמו בגלל הזריעות של שנה שעברה. יש המון מקומות שזורים משהו והזרעים עפים ברוח, הזרעים נשתלים מעצמם. אני קיבלתי שאלות השנה על כל מיני אנשים פרטיים, אפילו יש מישהי שהתקשרה אליי, קוראים לזה עלי סלק, קרא לזה בשם אחר עד שהבנתי זה עלי סלק. קוראים לה עלי סלק בעוד שם? איך? וידאו, מנגולד. מנגולד. היא אומרת, היא שתלה איזה מנגולד אצלה, וכל הזמן זה מצמיח את עצמו. כל פעם עפים, יש לה מלא בגינה, כל הזמן. שמעתם דבר כזה, תופעה? מעניין, מצמיח את עצמו כל מיני מקומות. אז זה דבר שגדל מהזרעים שמשנה שעברה, אבל זה צמח השנה. אלה הספיחים. אז בואו נראה. התורה אומרת, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. כשאנחנו קוראים את הפסוקים כאן, התחושה שעולה שיש איסור גם לזרוע, אבל גם לאסוף. זאת אומרת, יש לנו איסור גם לאסוף את התבואה. עכשיו, זה דבר מפתיע. כי התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. את זה ראינו בעבר. התורה אומרת, ויקרא כ"ה. התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. כלומר, התורה אומרת שמותר לאכול את התוצרת של השביעית. אבל היא אומרת שעם ישראל אומר, מה אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, למה לא תאספו? הרי ראינו בתורה שמותר לאכול את התוצרת של השנה השביעית. אסור לקצור, אבל אתה יודע, גם הפירות, למדנו שאומנם יש איסור של קצירה ובצירה, אבל בגלל שכתוב, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, חז"ל הבינו שמותר לקטוף בדרך מסוימת, כמות קטנה ושינוי, אז אותו דבר נגיד גם פה, כלומר, כמו שהתירו לקטוף בכמות קטנה, או בדרך אחרת שדיברנו, אותו דבר גם פה, אז, וכאן רואים שאי אפשר בכלל לאכול, לא נזרע ולא נאסוף, הרי ברור שגם בפירות, כשהתורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, היא לא מתכוונת שאנחנו אוכל ישר מהעץ, היא מתכוונת שנקטוף, אז חז"ל הבינו שמותר לקטוף, ועל זה דיברנו בעבר, שחז"ל הבינו, מחלוקת הרמב"ם, ראשונים אחרים, מה הכוונה לקטוף, אבל ראינו שמותר לקטוף פירות שביעית, כאשר מדובר על כמות ביתית, אתה יכול בבית שלך לקטוף, לפי הרמב"ם בצורה רגילה, לפי ברטנור וראשונים אחרים, אז לא במזמרה, אלא מספריים ושינוי. וכאן לכאורה לא נאסוף את תבואתנו. כלומר, לכאורה בכלל אסור לקטוף. ובדבר הזה נחלקו התנאים. אומר רבי עקיבא, וכי תאמרו, עתידים אתם לומר, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אם אין אנו זורעים, מה אנו אוספים? אמר רבי עקיבא, מכאן סמכו חכמים על הספיחים שיהיו אסורים בשביעית. רבי עקיבא אומר שיש דין דאורייתא של איסור ספיחים, למרות שזה גדל מעצמו, אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, זה אומר שהתורה אוסרת את הספיחים. עכשיו אני יודע שאתם תקפיצו ותגידו, בלשון של רבי עקיבא, סמכו חכמים. אבל גם ההמשך של הדברים בתורת כהנים, וגם ממקומות אחרים, ברור שרבי עקיבא מתכוון לאיסור תורה, תכף אנחנו נראה את הדברים, דעת רבי עקיבא שצמחים, שגדלו מעצמם בשמיטה, נאסרו. פירות לא נאסרו. פירות זה דבר שגדל לפני כמה שנים כבר, זה עץ. מותר לו לגדול, הוא לא גדל עכשיו מהאדמה. כשאנחנו מדברים גדל בשמיטה, הכוונה שגדל מהאדמה בשמיטה, כן? אם זה גדל, תפוח גדל על העץ, כולם אומרים שזה בסדר. אנחנו מדברים עכשיו על דבר שגדל מעצמו, מהאדמה. כלומר, אנחנו מדברים על ירקות ולא על פירות. הגדרים נראה עוד מעט בצורה יותר מדויקת. ממשיכה תורת כהנים, והחכמים אומרים, אין ספיחים אסורים מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. אז חכמים אומרים, כל איסור ספיחים זה רק מדרבנן. אם כן, למה נאמר, אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו? אמרת לנו, לא תזרעו, ומה שאנחנו אוספים, אין מכניסו לקיום. אמרת לנו, בערו, ומה אנו אוכלים, מן הביאור ואילך. אז לדעת חכמים, ספיחים נאסרו רק מדרבנן, ולמה העם מתלונן, לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו? כי יש דבר שנקרא, ביאור פירות שביעית. יגיע זמן, עוד כמה חודשים, שבו התבואה או דברים אחרים לא מצויים יותר בשדה, כלומר, בעלי חיים לא יכולים לאכול אותו כי זה כבר לא בשדה, והתורה אומרת שצריך לבאר אותו גם מן הבית. זה ביאור שביעית. על ביאור שביעית עוד נדבר. בסוגריים אני אומר שפשטות דברי חכמים זה כהבנת הרמב״ם עניין ביאור שביעית. מה זה בדיוק ביאור שביעית? אם זה לשרוף, להפקיר, אבל נעזוב את זה כרגע. בכל אופן, התלונה של התורה, של האנשים בתורה, היא לא הייתה על כך שאי אפשר לקטוף את הספיחים, כי מהתורה מותר לקטוף ספיחים. הטענה הייתה, גם אם נקטוף, אנחנו לא יכולים לשמור לזמן רב. אפשר לשמור חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, אבל לא נוכל לשמור לכל הזמן, כי יש זמן מסוים שבו מגיע דין ביאור, שבו אנחנו צריכים לבאר את התבואה שיש לנו. במחלוקת הזאת, פסקו הרמב״ם, ורוב הראשונים, כדעת חכמים. איסור ספיחים הוא מדרבנן בלבד, אמנם הסמג והיראים פסקו כרבי עקיבא, אבל לא, זאת לא הדעה המקובלת, אומר הרמב״ם, הלכות שמיטה ויובל, פרק ד' הלכה ב', ומדברי סופרים, שיהיו כל הספיחים אסורים באכילה. ולמה גזרו עליהם? מפני עוברי עבירה. שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרוני גינה בתוך שדה ובסתר, וכשיצמח יאכל מהם ויאמר, ספיחים הם. לפיכך אסרו כל הספיחים הצומחים בשביעית. אז הרמב"ם מסביר, יש לנו עוברי עבירה, ועוברי עבירה יכולים לזרוע בשמיטה, ולהגיד שזה גדל מעצמו, ובגלל זה גזרו על איסור ספיחים. אני עכשיו רק חייב להגיד, יש כאן דבר שהוא לא יאומן, איסור ספיחים, זה אחד האיסורים הקשים ביותר בשמיטה. הקשים ביותר, מדובר על דין דרבנן, ככה אנחנו פוסקים להלכה. זה אחד הדברים הקשים, אחד הדברים שמקשים עלינו היום הכי הרבה גם כן, אבל גם בעבר. כי יש דברים שיכולים לגדול מעצמם, ויש למשל היום טכניקות פשוטות, שאתה יכול לזרוע לפני השמיטה ולהקפיא את הזרעים, או לעשות כל מיני דברים שהם יתחילו לגדול רק עוד 4 חודשים. יכולת ליצור מצב שבתוך השמיטה פתאום יתחילו לגדול דברים. ולפי מה שראינו עכשיו, יש בדבר הזה איסור של ספיחים. היום זה עוד מילא, אבל בעבר לא היה מה לאכול. כשחזל גזרו על הדבר הזה, וכך מתבאר בעוד מקומות, ומדברי רבי ואחרים, לא היה מה לאכול, וחזל גזרו כי היו עוברי עבירה. עכשיו זה לא יאומן, גם ה... כוח של חז"ל, וגם ההבנה, אתה גוזר, גם אם מאוד קשה, כי אחרת יבואו לעבור על איסור תורה, ומבינו כמה זה חמור, שאדם יזרע בשמיטה, גזרו על ספיחים. אנחנו נצטרך לדבר על כל הגדרים, כי הם מאוד משמעותיים, מה בדיוק נקרא ספיחים. אבל לפני זה, עוד נקודה שצריך לבאר. אנחנו דיברנו על ספיחים, אז ספיח זה דבר שגדל מעצמו בשמיטה. מה קורה בירק שזרעו אותו בשמיטה? ירק שזרעו אותו באיסור בשמיטה. מצאנו 3 שיטות איך להתייחס לירק שזרעו בשמיטה. שיטה אחת, החזוניש לומד בדברי הירושלמי, והשיטה הזאת היא כנראה גם שיטת הרייבד, שעל עוברי עבירה, נגיד ככה, אומר החזון איש, אולי בקיצור כתבתי גם פה, ספיחים אסורים משום גזרת ספיחים. אם זרעו את זה בשמיטה, זה אסור משום נאבד. והדבר הזה יש בו כאילו מסיבה אחרת. זה אסור מסיבה אחרת. יש צד אחד של נאבד וצד אחד של איסור ספיחים. שני עניינים שונים. אם זרעו בשמיטה, זה אסור מדין זה שזרעו בשמיטה, זה איסור עצמאי. אם זה גדל מעצמו, זה אסור משום ספיחים. החזוניש לומד את זה בדעת הרייבד, אבל החזוניש בעצמו לא חושב כך, ונדבר עוד, במיוחד שאנחנו פוסקים בדיעבד, שנאבד, שאם עשו עבודות אסורות, נאבד זה עבודות אסורות, אם עשו עבודות אסורות בשמיטה, שזה מותר בדיעבד. והחזוניש מבין אחרת, אומר החזוניש, בכלל גזירת ספיחים שהפירות נזרעו באיסור, יהיו אסורים והוסיפו לאסור אף בעלו מעליהן. כלומר, אומר החזון איש, היו 2 שלבים בגזירה. שלב אחד, שגזרו על דברים שזרעו אותם בשמיטה. והחכמים ראו מישהו זורע בשמיטה, אמרו לו, למרות שמהתורה, אפילו אם זרעת בשמיטה, זה צריך להיות מותר, אבל תזרעת, אנחנו נאסור עליך. שלב שני היה, שאסרו גם את אלה שגדלו מעצמם, בגלל אותם אנשים שזורעים בשמיטה. יש אפשרות שלישית, הרמב״ם אומר, עבר וזרעו בשביעית ויצא לשמינית, אסור במוצאי שביעית כשאר ספיחים. מלשונו של הרמב״ם נראה שהאיסור העיקרי הוא על תבועה שגדלה מעצמה. הכל מותר מהתורה, אבל האיסור העיקרי הוא התבועה שגדלה מעצמה, כי זה הדבר שעוברי עבירה היו אומרים, גדל מעצמו. איסור ספיחים זה על גדל מעצמו. אחר כך גזרו גם על דברים, אולי מיד גזרו גם על דברים שזרעו אותם בשמיטה. כלומר, הפוך מה שאמרנו עכשיו, ורב שלמה זלמן אוירבך מסביר את השיטה הזאת, מה ההיגיון של השיטה הזאת, כי יוצא כאן שזריעה יותר קלה מאשר דברים שגדלו מעצמם. זה הפוך מההיגיון, נכון? מה ההיגיון כאן? אומר רב שלמה זלמן, חכמים לא גזרו על רשעים שהולכים וזורעים בשעת נפש. לא גזרו עליהם. אנשים רשעים כאלה, אנחנו לא צריכים בכלל, כאילו, לא עד כדי כך מטרידים אותנו. לא גוזרים על רשעים, זה דבר צדדי. על מי הם גזרו? הם גזרו על אנשים שעושים בסתר. ואומרים, גדל מעצמו, לא אנשים שהם ככה חצופים, באים אומרים, זרענו בשמיטה ולא אכפת לנו. גזרו על כאלה שהם כאילו איכשהו עשו בסתר, או הוא גדל מעצמו, עליהם גזרו, אבל כדי שהזריעה לא תהיה קלה בעיניהם, בסוף גזרו חכמים על כל מה שנזרע בשמיטה. עכשיו למעשה, בשורה התחתונה, אסור לאכול גם דבר שגדל מעצמו, וגם דבר שזרעו בשמיטה, בדרך כלל הדבר שממש זרעו בשמיטה, אנחנו מתייחסים יותר לחומרה, למרות שלפי ההסבר השלישי זה הפוך כאן. אבל בדרך כלל, אם זה ממש נזרע בשמיטה, אנחנו מתייחסים יותר לחומרה, והדבר הזה קשור לקניית פירות וירקות, אנחנו נדבר על ירקות, ירקות שיותר מחירה, למי שלא סומך, ועוד נדבר על זה. יש נקודה נוספת, על הנקודה הזאת, היה אפשר להגיד, בלגן גדול, לפני כמה חודשים, פולמוס גדול, מה להעדיף? אוצר בית דין או היתר מכירה. אני לא קראתי את הפולמוס הזה, לא בגלל שלא הייתי רוצה לקרוא, אבל פשוט אני, איזה 15 שנה בערך לא קורא עיתונים, אז דיברתי עם הרב חדרי על זה, בדיוק ראינו שיש לנו תחביב משותף, אז לפעמים מישהו מראה לי קטע, אני אקרא, אבל אני לא יושב וקורא, אבל אמרו לי אנשים על כל מיני מאמרים שהתפרסמו כאלה ואחרים, אחת הטענות של אלה שהם נגד אוצר בית דין, זה בגלל עניין הספיחים. איך זה קשור? אז בואו נראה את הדבר הבא. אני עובר שקופית הבאה, משנה בשביעית אומרת, פרק ח' משנה ד', האומר לפועל, הרי לך איסר זה, ולקוט לי ירק היום, שכרו מותר. אנחנו קוראים את המשנה הזאת ואומרים, רגע, רגע, משהו כאן לא מסתדר. האומר לפועל, הלך היסר הזה הולקות לי ירק, איך הוא הולקות לו ירק? ראינו עכשיו שבשמיטה על הירקות שגדלו יש איסור ספיחים. איך יכול להיות שהוא הולקות לו ירק? איך יכול להיות? פרי, בסדר, פרי אפשר לאכול. אבל לפי מה שלמדנו עכשיו, ירקות, יש להם איסור ספיחים, או מדאורייתא לפי רבי עקיבא, או איך שאנחנו פוסקים להלכה, כדעת חכמים, מדרבנן. איך פתאום יש לנו ירק בשמיטה, שהוא כותף אותו בשמיטה, ירקות שישית שכתבת בשישית, זה בסדר. איך יש ירק של שמיטה? אומר הרש, וצריך לומר, דקולו בשל ערב שביעית, ובירק אז לינן בתר לכיתה. ירק שגדל קצת בשישית והוסיף בשביעית, הנו ספיחי שישית מיקרו ולא ספיחי שביעית. אומר הרש, כל מה שנאסר באיסור ספיחים, זה רק דבר שהתחיל לגדול בשמיטה. אבל אם זה התחיל לגדול בשישית, למרות שהרוב גדל בשמיטה, זה לא איסור ספיחים, ולכן אתה יכול לקטוף ירקות בשמיטה, כמו עכשיו, אם התחלת וזרעת אותם לפני השמיטה, וזה התחיל לגדול לפני השמיטה, כך אומר הרש. אבל הרמב״ם כותב, פרק ד' הלכה י' לפיחות שמיטה, גם הלכה י' ב', האורז והדוחן והפרגים והשומשומים ופול ומצרי, שתזרו לזרע הולכים וחיתה רבי ואין גר פריים, קודם ראש השנה, הרי אלו מותרים בשביעית כפירות שישית, ואם נגמר אחר ראש השנה, אף על פי שישרישו קודם ראש השנה, הרי אלו אסורים משום ספיחים. זאת אומרת הרמב״ם, שכל ירק שכתבת בשמיטה, אסור באיסור ספיחים. למרות שהוא התחיל לגדול לפני השמיטה, כל ירק שכתבת בשמיטה, אסור באיסור ספיחים. ודברי הרמב״ם כאן הם חומרה מאוד גדולה. לפי הרמב״ם, פשטות הרמב״ם, אין שום אפשרות לעשות אוצר בידין בירקות. אתה יכול לעשות אוצר בידין בפירות. אוצר בידין, אני רק מזכיר, באוצר בידין לא מוכרים את האדמה לגוי, האדמה שייכת ליהודי. אלא שבית הדין ממנה את הפועלים לקטוף את כל היבול, ואחר כך את הפירות נותנים בחינם. הכסף אנחנו משלמים על העבודה ולא על הפירות. זה הרעיון בגדול של אוצר בידין. אוצר בידין בפירות, בסדר. אבל אוצר בידין בירקות, כלומר, בחודשים הראשונים של השמיטה, יש היום בחנויות אוצר בידין. עגבניות, מלפפונים, אוצר בידין. איך יש אוצר בידין? זה התחיל לגדול לפני השמיטה, כתפו את זה בשמיטה. הדבר הזה, לפי הרש, בסדר. אבל לפי הרמב"ם, כיוון שכתפו בשמיטה, למרות שזה התחיל לגדול לפני השמיטה, זה אסור באיסור ספיחים. אז רק אגיד, הטענה של אלה שהם נגד אוצר בית דין, אחת הטענות המרכזיות, זה הטענה הזאת. אתם כאילו מאדרים, עושים אוצר בית דין, במקום יותר מחירה, אבל באמת, אתם הולכים נגד הרמב"ם. אבל באמת, לשאלה הזאת, רוב הראשונים פסקו כדעת הרש, ולא כדעת הרמב"ם. כך דעת הרמב"ן על התורה בויקרא כ"ה, כך דעת התוספות בפסחים דף נ"א, כך דעת המהר"ם חלאווה, גם כן שם, כך דעת הראש בשביעית בפרק ט', כך דעת רוב הראשונים, לא כדעת הרמב"ם, אלא שבאמת כל דבר שהתחיל לגדול לפני השמיטה, לא נאסר באיסור ספיחים. ובהקשר הזה, אני אצטט את דברי החזון איש. חזון איש, פרק ג', לא היה לי דף, מקום בדף הזה, אז רק נמצא במצגת. היו אומנם ימים שהיו נוהגים לפי ספרי הרמב״ם, אבל מפני הבלבול שהעיירות חרבו וחזרו ונתיישבו, נתבטל הדבר. ובזמן מרן ז"ל היו נוהגים לקבוע הוראה על פי קיבוץ דעות כל החכמים, וכמו שנהג מרן הבית יוסף והרמה ושאר החכמים. ומעולם לא עשה בית יוסף שולחן ערוך מיוחד לארץ ישראל, על פי דעת הרמב״ם. כלומר, גם השולחן ערוך לא פסק כדעת הרמב״ם בצורה גורפת, ולא פסק כדעת הרמב״ם בענייני ארץ ישראל, אלא הלך לפי כללי הפסיקה הרגילים. ואחרי שחדל המנהג, סמכו הפוסקים האחרונים על דעת פוסקים אחרים זולת הרמב״ם, אף מצוות עתיות בארץ, סוף דבר, דין מצוות עתיות בארץ, כי שאר ההלכות הוא שהולכים אתה רוב פוסקים בדאורייתא, ובשל פוסקים שסופרים להקל, אף בשקולים. אומר החזון איש, היה איזה זמן כנראה, שמיוחד במצוות עתיות בארץ, לקחו יותר את דעת הרמב״ם, אבל באמת, הדבר הזה התבטל, אנחנו הולכים בענייני מצוות עתיות בארץ, כמו בכל התורה כולה, אנחנו הולכים לפי הדעה של רוב הראשונים, ואם זה שקול, שלה אם זה דאורייתא או דרבנן, במקרה שלנו, א', רוב הראשונים חושבים שאם זה התחיל לגדול לפני השמיטה זה מותר, ב', מדובר על דין דרבנן. ג', אני אגיד בסוגריים, לא רק מדובר על דין דרבנן, מדובר על גזרה שלא שייכת היום. שאנחנו עושים אותה רק בגלל הגזרה, אבל היא לא שייכת היום. למה היא לא שייכת היום? יש כמה סיבות שהיא לא שייכת היום. אבל היא לא שייכת היום. ההסבר הכי פשוט, תגידו, אדם שרוצה לעבור עבירה, הוא יזרע והוא יגיד גדל מעצמו, זה שייך היום? אז קודם כל זה לא שייך, כי בשדות גדולים אתה לא יכול להגיד גדל מעצמו, כמו שאתה לא יכול להגיד שהעולם נברא מעצמו, כן? אתה לא יכול להגיד דבר כזה, כאילו, לא יכול להיות, אתה לא יכול, שדה מסודר. זה דבר שרב שלוי וזלמן אמר, לא, כן, לא שהוא אחרי זה אמר, טוב, אין ספיחים, אבל אתם מבינים שזה בכל אופן, וחוץ מזה, אם אדם באמת רוצה לזרוע בשמיטה, מה הוא יעשה? הוא יעשה יותר מחירה. הוא לא יזרע ויגיד גדל מעצמו. ברור שהיום הגזרה הזאת לא שייכת. אבל חזל גזרו, אז חזל גזרו, אנחנו הולכים חזל, כן, זה לא... אבל בגזרה כזאת שהיא ברבנן, והיא לא שייכת, למרות שאנחנו עושים אותה. אבל בכל אופן, רוב הראשונים פסקו להקל בדרך הזאת. ומדובר על ספק בדרבנן, בגזרה שלא שייכת, אז ברור שצריך לפסוק פה כפי רוב הראשונים, ולא כדעת הרמב"ם. ואני רק רוצה להגיד בדבר הזה, אין כמעט דבר כזה בעולם, שמישהו פוסק כמו דעה אחת. אין דבר כזה. שולחן ערוך, אף אחד, כולל הרב עובדיה, ששגור הלשונו, כל אשר יאמר לכם יוסף תעשו. כך שגור הלשונו של הרב עובדיה. הרב עובדיה לא פוסק כמו השולחן ערוך בכל מקום. יש לו עשרות מקומות שהוא חולק על השולחן ערוך, כל פעם בתירוץ אחר. אילו היה, אני יודע, הרב עובדיה בענייני מוסטקי, בענייני פתיחת קופסאות שימורים בשבת, אז הרמב"ם פסק להחמיר ומוסטקי, לא הרמב"ם, השולחן ערוך פסק להחמיר בסימן שין י' ד' במוסטקי, אומר הרב עובדיה, אילו ראה השולחן ערוך את שיטת הרמב"ם ורוב הראשונים שהקלו, לא היה פוסק מה שהוא פסק. עכשיו לא משנה מה הרב עובדיה אומר, בשורה התחתונה הוא לא פוסק מה שולחן ערוך בהרבה דברים. אין דבר כזה שפוסק הולך עד הסוף. לפני עשרות שנים, כדבי נטליה, הייתי בשיעור ג' אני חושב, בישיבה, ישיבת הר עציון, הגיע מישהו מציבור חרדי, הוא היה בישיבה והתחברנו מאוד, אני ככה אוהב להתחבר לכולם, היה לנו קשר מאוד טוב, ואחרי איזה שבועיים הוא עזב, ואז הוא בא אליי, והוא אומר, תשמע, אני מציע לך, תבוא ותהיה אצלנו, תבוא לכמה ימים לפונוביץ' ותהיה, אמרתי, יכול להיות שאני אבוא, כאילו היה דווקא היה מעניין לבוא. ואז הוא אומר, תגיד לי, על מי אתם סומכים? אמרת לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר, תגיד לי, שם אחד, שמי שאתם סומכים עליו. אמרת לו, מה עם הרב קוק? אז הוא אומר לי בלשון הזאת, הוא אומר, הרב קוק, גדול, קדוש, איום ונוירו. אני זוכר עד היום ככה את הביטוי. אבל אתם בכלל לא הולכים בדרך של הרב קוק. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, הרב קוק, כשישיבת חברון עברה מחברון לירושלים, הוא כעס עליהם, כי כולם היו הולכים עם חליפות ארוכות, והם התחילו ללכת עם חליפות קצרות. ותראו איך אתם הולכים. אמרתי לו, תגיד לי, אמא שלך ואחותך, כשהן מברכות ברכת המזון, הן מדלגות כל מקום שכתוב ברית או תורה? הוא אומר, אני לא מבין מה אתה רוצה. הוא אומר, תגיד, אם מדלגות? הוא אומר, לא מדלגות. אמרתי, אתה אשכנזי? הוא אומר, כן. אמרתי, יודע, הרמ"א פסק, שנשים ידלגו בברכת המזון ברית או תורה. כי הן לא שייכות בברית, והן לא מצוות בלימוד תורה, ידלגו ברית ותורה. איך זה שלא מדלגים בבית? הוא אומר לי, אני לא יודע. אמרתי, אני אגיד לך, גם אצלי בבית לא מדלגים. כי זה שאנחנו פוסקים כמו הרמה, זה לא אומר אוקיי, שלא יכול להיות חריגות. פוסקים כמו הרמה, זה אומר שבאופן כללי הפסיקה כמו הרמה. פוסקים כמו השולחן ערוך, זה אומר באופן כללי, יכול להיות שיהיו חריגות, יכול להיות שגם הרב קוק יגיד משהו על חליפה, ואני גם לא בטוח שהיה אומר את זה בלבוש היום, אבל זה לא משנה עכשיו. אבל גם בהקשר שלנו, גם מי שהולך לפי הרמה בכל דבר, יש חריגות, אין דבר כזה, שאתה הולך תמיד. ואם יש דבר שרוב הפוסקים פסקו אחרת, ומדובר על דין דרבנן, ומדובר על גזרה שלא שייכת היום, אני חושב שגם מי שהולך לפי הרמב״ם, בפשטות, בנחת וברוגע, יכול לאכול ירקות שגדלו לפני השמיטה. עכשיו אני חייב להגיד כל מה שאני אומר עכשיו, אני יודע שבעיקר אני מייצג את דעת החזון איש. זה לא רק החזון איש, אבל החזון איש שהוביל מאוד את אוצר בית דין, וגם את עניין הספיחים, אבל אני חושב שיש כאן מהפכה שהחזון איש עשה בצדק. אוקיי. אוקיי, אז החזון איש בדעה הזאת. החזון איש מגיע לקיבוץ חפץ חיים, ושם הוא אומר להם שאם קצת גדל, קצת גדל, הייתה נביטה, הם יכולים להקל. ואז, פעם אחת, בצום גדליה, הם זרעו שדות על גבי שדות, והם רואים שלא יצא כלום. לא יצא כלום. הדבר הזה היה שם, והיה במושב נתיבה, היו... החזון איש הגיע. יש לי תמונה בספר של החזון איש מהאירוע הזה שקיבלתי, ואני עכשיו מראה אותה גם במצגת כאן. החזון איש מגיע לשם. מסתכל בשדות, שום דבר לא נבט. אתם מבינים שזה כאילו, אין להם מה, לא יודע, זה חלק מהאוכל, זה הדברים, אין, לא, שום דבר לא נבט. הלך החזון איש, הסתובב, התחיל לחפור באדמה, ומצא שלושה מקומות שהייתה נביטה של הצמח, אבל מתחת לאדמה. אתם מבינים? הזרע נבט, אבל לא הספיק לעבור את האדמה, על פי זה החזון איש התיר את כל השדות. התיר את כל השדות. כלומר, החזון איש לא רק שהתיר נביטה, התיר לפעמים נביטה מתחת לקרקע. עכשיו, ברור שלכתחילה אנחנו לא נתיר, ברור שהחזוני זה היה מקרה של שעת הדחק, זה לא שלכתחילה אנחנו נעשה דבר כזה, אבל ברור שנביטה רגילה שהתחיל לצמוח, החזוני שיתיר, הוביל את זה ממש, לא רק יתיר, הוביל את זה, ואני חושב שבעניינים האלה באמת החזוני ש... ומערן הרב קוק זצ"ל, שניהם יצרו פה דרך ושיטה איך לנהוג בשנת השמיטה במציאות המודרנית כאן, והעניין הזה של הספיחים, הוא אחת הנקודות שמאוד מקשה, אבל למרות שאנחנו מקבלים את זה, וחס וחלילה לא מבטלים דברי חזל על הספיחים, אבל באותם דברים שהפוסקים הקלו, בענייני הספיחים, כמו בנביטה, שדבר התחיל לנבוט, בדבר הזה אנחנו נקל, ונקל לכתחילה, ונעדיף את זה, כי בדרך הזאת אפשר לקיים שמיטה בצורה יותר מלאה, בדרך שאוצר בית דין. טוב, אנחנו נעצור כאן.